עמוד 53 בתנ"ך. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. טוב, זו שאלה ראשונה שנשאלת כאן, מאיפה בא יעקב?
מחרן.
לאן הוא רוצה להגיע?
לחברון,
נכון? איפה הוא נמצא? קרוב ליבוק, נכון? הרי הוא בדיוק נפרד מלבן ביגר סהדותה, היא גלעד שעל גבול הגלעד והמדבר, נכון? אז לאן הוא צריך לפנות עכשיו? באיזה כיוון? לכיוון מערב דרום, נכון? דרום מערב, נכון? איפה זה שעיר? הרבה יותר דרום, אה? מכנען בכלל ומהגלעד. מה לא לשלוח מלאכים אל עשיו אחיו שדה אדום? שייכנס ישר לארץ ישראל, מה הוא בכלל הוא מתערב? נכון? שאלה גדולה, לא? המפה ברורה, נכון? על המפה זה ברור, נכון?
על המפה...
אתה עושה את זה? בסדר, לא צריך להפריע שם. אבל אם אתם זוכרים איך ארץ ישראל נראית, נכון? יש באמצע ארץ ישראל הכנרת, מהכנרת יש הירדן, מהירדן מגיעים דרומה אל ים המלח. חברון נמצאת באיזה צד? מערב או מזרח? חברון
מערב.
זה במערב ארץ ישראל או בדרום ארץ, או במזרח ארץ ישראל? נו? מערב, נכון? מי המזרח? כן, כלומר, במערב ארץ ישראל נמצאת חברון. איפה נמצאת צעיר? דרום המאור, בדרך לאילת, בצד המזרחי. אם יעקב הגיע לגלעד, אז הוא צריך לפנות מערבה כדי להגיע לחברון ולעקוף את ים המלח. במקום זה הוא שולח מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. לא מובן מה הוא הולך לחפש שם. תשובה, הוא הולך לבקש מעשיו רשות להיכנס לארץ. השאלה היא למה? של מי העולם הזה? למי הוא שייך? לעשיו. כשעם ישראל חוזר לארצו, הוא חוזר להקים בה מדינה.
מה?
כי הוא שייך לעולם הזה בכלל. העולם הזה, רבקה רצתה שהוא יהיה גם של יעקב, אבל בזמן שהוא בגלות, של מי העולם הזה? של עשיו. שמה? וילן שם כי בא השמש. אומר הזוהר, הגיע זמנו של עשיו למשול בעולם. לחזור לארץ ישראל זה לחדש את השותפות שלנו במשפחת המדינות. לחזור למשפחת המדינות זה לתפוס מחדש תפקיד פוליטי, וזה אמור לשנות, לזעזע משהו בעשיו. לכן צריך לבקש רשות מאדון העולם הזה לחזור להקים מדינה. כתוב בגמרא במסכת כתובות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ולא יעלו כחומה, נכון? זאת אומרת שאסור לעלות לארץ בלי לבקש רשות מהגויים. מה זה לעלות? לא לעלות באופן פרטי, אבל לעשות מעשה של כיבוש, זה צריך לבוא ברשות של אומות העולם. וכך קרה תמיד בהיסטוריה. יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא שלח 10 מכות, בשביל מה? בשביל ש? בשביל שפרעו יאמר תצאו. מה, בשביל זה אתה עושה 10 מכות? תוציא את ישראל במכה אחת וזו. שפרעו יצעק עד לב השמיים, יגיד אני לא מסכים, אני לא מסכים, אנחנו נצחק לו בפנים ונצא.
מה זה, לשים את זה כפייה, כמו שנגיד בת שלא רוצה לקטקט?
כן, אבל בסוף הוא אמר, רוצה אני. כמו כן גם, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תוציא את ישראל ממצרים. מה עשה משה אחרי זה? וישוב משה אל יתר חותנו. הוא הולך לבקש רשות מיתרו לעזוב את מדיין. ואם יתרו יגיד לו לא, מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא ימצא מישהו אחר. לא משה יוציא את ישראל ממצרים. דרך ארץ קדמה לתורה. כמו כן, כשחזרנו מגלות בבל, בזמן עזרא ונחמיה, הייתה הצהרת כורש. כורש אמר, אני מרשה לכם לחזור, חזרנו. כמו כן, גם בימי החשמונאים, וזה מדובר שם לא להקים מדינה, בימי החשמונאים, כשנלחמנו ביוונים, בסופו של דבר, דמטריוס, שהיה בנו של אנטיוכוס, העניק את הסמכות לשמעון החשמונאי להקים מדינה. מעניין מאוד. ביקשו רשות מהבן של אנטיוכוס.
מה
יקרה? רק רגע. כמו כן, כשיצאנו מגלות אירופה המרה, ביקשנו רשות מאומות העולם, והם נתנו ועידת סן רמו, ואחר כך החלטת האום, כ"ט בנובמבר המפורסמת. כלומר, תהליכים שבהם אומות העולם אמרו, אנחנו מאשרים. וכן כתב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, אותו תלמיד חכם שממנו אנחנו לומדים שיש מצוות כיבוש הארץ, הוא כותב בספרו ספר הגאולה, שהגאולה האחרונה תהיה כמו בימי כורש בהסכמת האומות. כן, עכשיו אתה שואל, מה ההיגיון? ההיגיון זה הוא פשוט מאוד. בשביל מה אתה מקים מדינה? מה רע לך בחיי תורה בלי מדינה?
מה? אני לא מכיר מדינה בשביל לתת ליהודים רק מקלט, אלא אני מביא יהודים למדינה שלהם, שיוכלו לחיות חיים שלמים מכל מובן של המדינה.
וכי לא יותר טוב ויותר נוח שמי שיחראי על הצבא והכלכלה והחינוך זה יהיה הגוי, ואתה תעסוק בתורה יום ולילה.
אור לגויים בנקודה הזאת.
מה?
אור לגויים גם במדינה המדינה.
לא, לא רוצה להיות אור לשום גוי, אני רוצה להיות אור לעצמי בארץ ישראל.
כבודו חולק על הקדוש ברוך הוא בפרק י"ב של ספר בראשית, פסוק ג', ואברכה מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. נכון? אז ריבונו של עולם הוא סובר שצריך להוציא את אברהם מאור כשדים, לעשות אותו לגוי גדול ולתת לו ארץ. מה זה גוי? ישות פוליטית.
מתי הוא נעשה אב לארון גויים? כשהוא מגיע לארץ ישראל.
בדיוק. זאת אומרת, אתה מגיע לארץ ישראל כי זוהי הדרך היחידה להשפיע באמת על העולם. אם אתה תשפיע על האנושות בתור קהילות מפוזרות בין הגויים, אז כל מה שתצליח לעשות זה מקסימום להתבולל. מה שאין כן, אם אתה רוצה באמת להשפיע על האנושות כולה, עליך לייצר פה את הדגם האידיאלי של החברה האנושית, קרי מדינת ישראל, ומתוך כך יושפעו אומות העולם. על מנת שתוכל להשפיע על מישהו, צריך שתהיה איזושהי חוליית קישור איתו. ולכן ביקשנו רשות מאדום לעבור בגבולו. כמו כן, כשמשה רבנו מוציא את ישראל מן המדבר, אז הוא שולח מלאכים אל מלך אדום. למור, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, ונשב במצרים, וכו' וכו', ועכשיו אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך, נעברנה בארצך. כלומר, מבקשים רשות ממלך אדום. ואם מלך אדום לא מסכים, אז מסובבים את ארצו, לא נלחמים בו. מגיעים לגבול של ארץ סיחון, אומרים לו, שלום סיחון, אני רוצה לעבור. לא תעבור, אנחנו נלחמים בו. נלחמים בסיחון. ויש הבדל בין ההתנהגות כלפי אדום להתנהגות כלפי הגוי היושב בארץ. הגוי היושב בארץ, אתה נלחם איתו. הגוי שהוא, שאצלו המפתח של היציאה מן הגלות, אתה מכבד אותו. כן? ולכן גם כשיעקב צריך לצאת ממצב של גלות למצב של ארץ ישראליות, הוא יודע שהוא צריך לידע לשם כך את אדוני העולם הזה באותה שעה, קרי עשיו. פרשטייסט? טוב. אם כן, זה למדנו מעשיו, דבר כך. כן, עכשיו, וישלח יעקב מלאכים לפניו, עשיו אחיו, ארצה שעיר, שדה עדר. עכשיו, אם שמתם לב, ההתנהגות של יעקב היא די מתרפסת. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. זה בסדר לדבר ככה, או זה לא בסדר לדבר ככה? אה? זה לא בסדר, אתה אומר? תלוי. רמב"ן אומר שזה לא בסדר. רבי יהודה הנשיא אומר שזה בסדר. צריך להחליט, אבל הרמב"ן אומר שזה לא בסדר. את חולקת על הרמב"ן? אז עכשיו, למשל, הרמב"ן אומר שבגלל ההתנהגות הזאת של יעקב, נפלה המדינה החשמונאית בידי הרומאים. כך הוא אומר. בגלל שיעקב אמר, כה אמר עבדך יעקב, אז יהודה המכבי למד מיעקב אבינו לכרות ברית עם עשיו, ובגלל זה בסוף פומפיוס בא ונפלה מדינתנו.
אפשר
אולי
גם לשאול את זה לרוב מה שהקדוש ברוך
הוא
אמר לו בחלום,
בחרן. שמה?
לא בחלום חם, אלא לפני שהוא הלך לחרן. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יחזיר אותו לארץ.
טוב, זה אנחנו עוד נדון לזה. מה אתה אומר? אריסטובלוס. לא נכון. לפני אריסטובלוס והורקנוס, כבר יהודה המכבי כורת ברית עם רומא. כתוב מפורש בספר החשמונאים. שאחרי הניצחון, יהודה המכבי כרת ברית עם הרומאים.
אבל איך יכול להיות שאחד נבוא
לרומא? פומפיוס בא אחר כך, אבל כבר הייתה דריסת רגל לרומא באזור, בגלל יהודה המכבי. כן.
מצד שני, רואים שהמעשים שיעקב עשה דברים חושבים, זה לא משהו סתם.
נכון. אז מסופר בחז"ל שפעם אחת רבי יהודה הנשיא שלח איגרת לאנטונינוס קיסר, והסופר כתב מן נשיא יהודה למלכה אנטונינוס, מן הנשיא יהודה אל המלך אנטונינוס. אז רבי יהודה הנשיא ראה את זה, קרא את האיגרת, אמר תכתוב מחדש, תכתוב מן עבדך יהודה למלכה אנטונינוס. אמר לו, רגע, מה אתה מבזה את עצמך? אמר לו, וכי טוב אני מאבותיי שנאמר כה אמר עבדך יעקב. אז זה לכאורה חולק על הרמב"ן. מי צודק, רבי יהודה הנשיא או הרמב"ן? אבל הוא משבח את יעקב. הרי שמה, רבי יהודה הנשיא לומד מיעקב כלפי עשיו. אז לכאורה הוא חולק על רמב"ן. שרמב"ן אומר שההתנהגות של יעקב לא הייתה תקנית, ורבי אומר שכן הייתה בסדר. מי צודק, רמב"ן או רבי יהודה הנשיא?
כמו שלמדנו שבוע שעבר, שרמב"ן חי בתקופה מסוימת.
יפה, תלוי באיזה תקופה של ההיסטוריה אתה נתון. אם אתה בתקופה של גלות, עליך להתנהג כיעקב. אם אתה בתקופה של שיבה לארץ ישראל, עליך להתנהג שלא כיעקב. וזאת בדיוק הטענה, הרמב"ן אומר, מכיוון שיעקב עומד לשוב לארץ ישראל, התנהגותו איננה דוגמה. אבל אם אתה בזמן רבי, שאתה צריך לקבל חסדים מאנטונינוס, אז תתנהג כיעקב דווקא בשעה הזאת, אוקיי? יוצא שאין מחלוקת בין הרמב"ן לבין רבי יהודה הנשיא.
כן, אבל יוצא
בסופו
של דבר שיעקב יוצא כאן, כלומר, הקושיית הרמב"ן על יעקב...
היא נשארת. כן, הרמב"ן צודק. הרמב"ן צודק. ההתנהגות לא הייתה במקומה.
מתוך דעה או שזה מתוך הכוח המציאות? אין מה הגלות?
הגלות, השאלה, נשאל ככה, האם הגלות זה מתוכנן או זה בדיעבד? מה אתה אומר? תראו מזה אתה מסתכל, לא? אבל זה, הקדוש ברוך הוא ודאי סידר שעם ישראל יהיו לו זמנים של שפלות וזמנים של גדלות. בזמנים של שפלות אנחנו מכונים בשם יעקב, ובזמנים של גדלות אנחנו מכונים בשם ישראל. וכאן הטענה של הרמב"ן כלפי יעקב אבינו זה שיעקב בשעה שנדרש להיות ישראל התנהג כיעקב. זאת הבעיה. בסדר? בוא נמשיך. ויצב אותם למור, כה תאמרון לאדוני לעשיו. אם כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. חז"ל אומרים, תרי"ג מצוות שמרתי. אם באמת יעקב אבינו שמר תרי"ג מצוות, אם כן, לא הייתה לו אפילו עבירה אחת. נכון? עם לבן גרתי, סימן שאני צדיק גמור. נכון? יש פה בעיה. הוא לא קיים תרי"ג מצוות, הוא לא קיים תרי"ג מצוות, הוא שמר תרי"ג מצוות. יש לו קופסאות שימורים, שם הוא משמר בלימוד תורה שלו את כל המצוות כולן. כי הרי יש מצווה שאתה לא יכול לקיימה, אתה מקיים אותה על ידי שאתה לומד אותה. אז זה מה שעשה יעקב, קופסאות שימורים, נבטים לקראת שמירת המצוות באמת. כן,
יעקב חשש מדבר אחד,
שעשיו
קיים מצוות מדבר
בהם, ויעקב לא. זה מצד הקיום, כן. זה מצד השמירה, משהו אחר. תרי"ג מצוות שמרתי, לא קיימתי. אוקיי. בסדר? אז אין לו עבירה ליעקבים. יש אולי זכויות לעשיו, אבל אין עבירות ליעקב. זה ברור?
אז אולי כן, אוקיי, אבל אולי בגלל זה הוא פחד.
זה אני לא יודע, בואו נראה את ההמשך. הרי כתוב כך, בפסוק... בעמוד 54 נאמר בפסוק 8, וירא יעקב מאוד ויצר לו. ויש פה סתירה במסכת סנהדרין, שואלת הגמרא, איך יכול להיות שיעקב ירא? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. אז למה הוא ירא מעשיו? אז חז"ל אומרים שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. עכשיו, זה לא יכול להיות מה שאתה אמרת, כי אתה אמרת שהוא ירא מהזכויות של עשיו. אבל פה משמע שמה יגרום החטא שלו. עכשיו אני לא מבין, מה זה שמה יגרום החטא שלו? הרי בדיוק עכשיו קראנו, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, אז מאיזה חטא הוא ירא? אין לו חטא.
הוא עורר בו איזשהו רגש שהוא לא בצדר,
אני לא אומר, הוא מה, הוא שיקר כשאמר
שמר בעבר, אבל עכשיו הוא הולך לקראת מפגש שיכול להיות
שבעייתי בשבילו. שעכשיו הוא יעשה חטא. הרי אז מה, אז הוא מפחד שיעשה, איזה חטא הוא עשוי לעשות? הוא אומר, הבחור היקר שמאחוריך, שיעקב ירא לא מחטא שהוא עשה, אלא חטא שהוא עתיד לעשות בפגישה עם עשיו. איזה חטא? לכעוס. למה שיכעוס? הרי אם הוא לא חטא כל השנים, למה שיהיה חטא עכשיו?
הוא יצטרך להרוג אותו, אם הוא יבוא כדי להרוג אותו. אז הוא
יצטרך
להתכונן ולהרוג אותו.
נו, אז זה לא חטא. אבא לא הורגך, השכם לא הורגו. נכון, זה לא נעים, אבל זה לא חטא. ואילו חז"ל אומרים שהיה מתיירא, שמא יגרום החטא. מה? אחרי שהוא התאפס. הוא עכשיו אמר, כה אמר עבדך יעקב, הוא אמר, וואי, איזה עבירה עשיתי שאמרתי כה אמר עבדך, ועכשיו הוא ירא מזה. זה לא נכון שהוא לא עשה כיבוד אב ואם, הרי אבא שלו שלח אותו. אי אפשר להגיד שיעקב עבר על כיבוד אב ואם, הרי אבא שלו שלח אותו. אתה אומר שהוא נשאר יותר זמן.
הוא השתהה
עוד
6 שנים
נוספות. תוכיח. יפה. אז בואו נחזור לפסוק, לפסוק הזה, כן, פסוק ה', עם לבן גרתי, ואף על פי שתרייג מצוות שמרתי, ואיחר עד עתה. אז זה החטא. יפה. יעקב מתיירא, שמא חטא האיחור יגרום לו. עד כאן זה ברור? יפה. כמה זמן הוא התעכב, אמרת? 6 שנים. כן, 14 שנה ברחל ולאה, עוד 6 שנים בצום. ה6 שנים האלה מיותרות. מה קרה בסוף ה14 שנה? נולד יוסף. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, בסוף ה14, כן, הוא נשא את רחל. לא, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. ואז הוא נשאר עוד 6 שנים. בסדר? מה זאת אומרת ילדה רחל את יוסף? מה אומר רש"י? נולד סתמו של עשיו. כלומר, עכשיו יש לו כוחות להילחם בעשיו. מדוע לדת יוסף היא הכוח נגד עשיו? זה למדנו לפני שנה בפרשת ויצא, נכון? לא חזרתי על זה השנה, כי אמרו לי ששנה שעברה דיברתי על זה. מה? כי הוא ההפך הגמור של עשיו. עשיו הוא בכור שרוצה להרוג את אחיו, ויוסף נולד כדי שיוולד אחיו. יוסף השם מבן אחר. כן? כלומר, בכבר בלידתו, הוא כל כולו למען אחיו, אז הוא הפך עשיו. סתנו של עשיו נולד, אז יש עליונות מוסרית ליעקב על פני עשיו, הוא יכול לחזור לארץ. בסדר? אז הוא מצדיק בזה את הבכורה שלו, שעברה הבכורה אליו. אז זאת אומרת שמאותה שעה שנולד יוסף, יוסף בגמטריה ציון, כלומר נולדה ציונות, אפשר כבר לחזור לארץ. כן? ואז הוא מתעכב. לכן יש חשש שמא עשיו יעשה בו שואה. כלומר, כשיש עיכוב אחרי הצהרת בלפור, הגיע הזמן ואתה לא חוזר, לך תדע מה יעשה לך עשיו. לכן ויירא יעקב מאוד ויצאו. מה זה ויירא? אומר רש"י. לא. שמא יהרג. כן, רש"י אומר ויירא יעקב, שמא יהרג. זה אגב נורמלי. אדם יוצא למלחמה, ברור שהוא ירא שמא יהרגו אותו. ויצר לו, שמה? שמה מה? שמה יהרוג, אם יהרוג הוא את אחרים. ככה ביטוי, נכון? אם יהרוג הוא את אחרים. זאת אומרת, יעקב ירא, כלומר, צר לו מהאפשרות שהוא יצטרך להרוג את אחרים. זה קצת ביטוי ארוך. יעקב, רש"י יכול לכתוב, שמה יהרוג. תגידו בגלל שאין ניקוד, אולי יש שם ניקוד, אין, ברש"י. אבל אפשר להגיד, אם תוסיף וו, לא יקרה כלום, נכון? מה אתה?
אם נצא לפי רבי מאיר.
יפה, איך אתה יודע?
אחרים.
כי אחרים זה רבי מאיר. כן, זה מה שקרה. אחרים, אחרים אומרים במשנה זה תמיד רבי מאיר. נכון? אז הוא פחד להרוג את רבי מאיר. רבי מאיר, מי זה? הוא צאצא של נירון קיסר. נירון קיסר היה אדם נפלא. הוא שרף את רומא. הוא שרף את רומא. בטח, מה, אולי היית רוצה זה שרומא... האויב שלנו זה? ואפילו ניגן בכינור מול הלהבות כמו דוד המלך. אדם גדול. ככה רומאים אומרים שהוא המשוגע. חז"ל אומרים שהוא התגייר. אז יכול להיות, הוא התגייר, אז הוא שרף את רומא. אבל יותר מזה, אתם יודעים מה שהוא עשה אחרי שהוא שרף את רומא? הוא האשים את הנוצרים שהם עשו את זה, ועשה טבח בנוצרים. טוב, בקיצור, נירון קיסר, אומרים חז"ל, יצא ממנו רבי מאיר. זאת שיש בתוך אדום נשמה קדושה מאוד שהיא מסתתרת שם, זו נקודה אלוהית. איך אמר יעקב לעשו? כי ראיתי פניך, כי ראות פני אלוהים. אז מה הוא ראה שם? עשו הרי הוא רשע, אסור להסתכל לפנים של רשע. הוא ראה שם איזה נקודת אור שנמצאת שם, שהתגלתה במהלך הדורות דרך הנשמה של רבי מאיר. זאת אומרת שגם אצל האויב יש ערכים. אם יש אצל האויב ערכים, יש לי קושי להילחם בו. נכון? אז מה עשו כדי להוציא את יעקב מהמצב הזה? כתוב. כתוב מה שנעשה כדי להוציא אותו מזה. זה בפסוק כ"ה בעמוד 55. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה האיש הזה? אומרים חז"ל, שרו של עשיו. כלומר, יעקב מוכרח בעל כורחו להילחם, ולא רק זה, הוא גם מוכרח לנצח. כל הזמן שהוא לא יודע לנצח, אסור לו להיכנס לארץ. אבל כשהוא נלחם עם המלאך, הוא נלחם עם המלאך, למרות שהמלאך הוא גם כן משהו אלוהי. כלומר, אומרים ליעקב, אתה צריך ללמוד לא להתחשב בנקודת, באותו ניצוץ קדוש שנמצא אצל השני, כשאתה צריך להילחם בו. אני, אז מה יקרה? אם יעקב יהרוג את עשיו, מה יהיה עם רבי מאיר? אז הוא יופיע בדרך אחרת. לא צריך לפתור את כל הבעיות של הקדוש ברוך הוא. הוא יפתור את זה בעצם. מה? כן, 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 זה מצבסל, אבל הכוונה שהוא פחד להרוג בין צאצא עשיו וצאצא אחד שיצמינו רבי מאיר. אז אומרים, אל תדאג, ריבונו של עולם יש לו את הדרכים שלו להביא את הנשמה של רבי מאיר לעולם. זאת הכוונה. ורק אז הוא נקרא ישראל, כן? פסוק 29, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, ולכן מותר לך להיכנס לארץ. עד כאן זה ברור? אגב, מאיפה למדנו להקים צבא?
מהבריטים.
מהבריטים, נכון? ומהרוסים. טרומפלדור היה אצל הרוסים, נהגי הפרדות. זה נכון. והכוח הזה של מלחמה של אברהם, למי הוא עבר בירושה? לעשו. נכון. עשו ירח את היכולת הזאת. מה עם יעקב? אין לו אותה יכולת. אז איך הוא יילחם? לכן הוא אומר לו, לא אשלחך כי אם ברכתני. כלומר, אני לא יכול להיכנס לארץ ישראל אם אתה לא מלמד אותי איך נלחמים. מה? למה לא? והברכה הזאת לא מספיקה כנראה, נכון? כי הוא צריך ברכה עם אישור. אז מה שאומר, לא יעקב יאמר עוד שמך, לא יאמר עוד שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה, כי אם במציאות פנים. כי הברכות זה ברכות העולם הזה. אבל רואים שהוא אדם חלש, מרמים אותו כל הזמן, והוא לא עושה כלום. עד שהוא לא מראה את מסוגלותו להילחם, אומרים שהוא לא זכאי לברכה הזאת. אז הוא צריך לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ זה לשלוח את טרומפלדור ללמוד בצבא הרוסי. ואז משם הוא מקבל את הברכה הזאת, והוא יכול להקים את גדוד העבודה ועוד. את ארגון השומר וכמו שאתה רוצה. בסדר? זאת אומרת שזה מה שהברכה שהוא קיבל משרו של עשיו, זו ברכה חשובה מאוד. זאת הברכה של כוח המלחמה. יש בספר הזוהר, יש אגדה נפלאה. לגבי הקדוש ברוך הוא שהסתובב בין העמים, ידוע שריבונו, היא הייתה בגבוה בראשית רבה, נדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות, מי רוצה לקבל את התורה? אז בני אדום לא רצו, נכון? למה? כתוב לו תרצח. בני ישמעאל לא רצו כי כתוב לא תגנוב, בני עמון ומואב לא רצו כי כתוב לא תנאף, וכך כל אומה ואומה. הזוהר אומר שהסיפור הזה הוא לא סיפור היסטורי. הזוהר אומר שהרי לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא אסף את בני אדום למרגלות הר סיני ואמר להם אתם רוצים לקבל את התורה, לא שמענו דבר כזה, ושויענו כל העם ויאמרו לא. כן? לא מצאנו דבר כזה, אלא הוא אומר שזאת פנייה של הקדוש ברוך הוא אל השר של אותה אומה. ואז הזוהר מספר את זה בקצת חוש הומור, שהקדוש ברוך הוא בא לשרו של עשיו ואמר לו, אתה יודע, אני רוצה לתת את התורה, אתה רוצה אותה? ואז שר אדום נבהל כשורה שכתוב שאמר לו תרצח, אמר וואו וואו, מה אני אעשה עם הברוך הזה? אמר, אני יודע מה, ריבונו של עולם, זה תורה כל כך נפלאה, תן אותה לישראל. כן, ככה הוא חושב שהוא דופק את היהודים. כן? זה בדיוק מה שאומרים, אגב, בני אדום עד עצם היום הזה, שהתורה ניתנה לעם ישראל בגלל שהשם שונא אותם. נכון? זה כתוב באבנגיליון. באבנגיליון כתוב שישו גאל אותנו מקללת התורה. כן, ככה הם אומרים, שהתורה זה כללה. מכיוון שהאלוהים שונא את ישראל חלילה, אז לכן ניתן להם את התורה.
מה זה קללת התורה?
נכון, ומה כתוב בספר יחזקאל? יש פסוק ביחזקאל, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ככה הם נתנו. כן? עכשיו, מי שקורא ביחזקאל רואה שבכלל לא הבינו את הפסוק. אבל, טוב, יש לזה עוד הרבה מה לדבר, כן? כתוב, משל, גם שבספר פרשת דברים, נכון? בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים. כן, בשנאת השם אותנו. למה זה נכתב בתורה? אומר הנציב, כשם שכל הקורא בתורה מבין שזה שטות לומר את זה, כי ברור שזה מאהבת השם אותנו שהוציא אותנו ממצרים, כך כשיבואו האומות לומר שהתורה ניתנה לנו בשנאת השם אותנו, גם כן נדע שזה לא נכון. כן, זה כאילו תגובה לנצרות. אבל הקובנים, כך מובא בזוהר, ששר אדום אמר לקדוש ברוך הוא, תן את התורה הזאת, היא כל כך נפלאה, תן אותה לישראל. והוא אומר, ולכבוד מתן תורה אני מוכן אפילו להביא מתנה לעם ישראל. מהי המתנה? אני נותן את החרב שלי. ככה מובא במדרש, בזוהר. מה זה החרב? כוח המלחמה, כלומר הכוח המדיני. אז את זה אנחנו לומדים מאדום. בסדר? טוב, אתם זוכרים מה שלמדנו על גידל נשה? מה? זוכר? כתוב ככה בפסוק 33, על כן לא יאכלו בני ישראל את גידל נשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגידל נשה. אז מה הסיבה שלא אוכלים גידל נשה? כי נגע בירך ירק. מעניין, איפה היה צריך לכתוב את הפסוק הזה? בהלכות מאכלות אסורות, או בפרשת משפטים, או בפרשת ראה, כן? או צמוד לפסוק כל חלב וכל דם לא תאכלו, מה?
בסוף הריב שם עשו, לא?
מי איזה ריב?
הריב בין יעקב
והמלאך. המאבק? כן. זה כתוב שם. השאלה, אני לדעתי זה לא צריך לכתוב כאן. לדעתי זה, אם זה ההלכה, אז זה היה צריך להיות כתוב בחלק הלכתי של התורה, לא באמצע הסיפור על יעקב אבינו.
זה המצווה היחידה,
אתה זוכר את זה, כן? זאת המצווה היחידה שהתורה גילתה את טעמה, והיא גילתה שהטעם שלה קשור בסיפור של אחד האבות, בסיפור חייו של אחד האבות. בזה יש גילוי מילתא. התורה גילתה לנו שכל המצוות שבתורה טעמם האמיתי נמצא בחלק הסיפורי שלה. הרי התורה מחולקת לשני סוגי פרשיות. יש פרשיות סיפוריות, יש פרשיות הלכתיות. אז עכשיו יש לנו תשובה לתעלומה הזאת. הסיפורים הם טעמי המצוות. זה המקום היחיד שהטעם מופיע במהלך סיפור. נו. אבל מי אמר שזה הטעם האמיתי? כי הרי זה מוזכר לא במסגרת הסיפור. כתוב קודם כל שהשם פסח, אחרי זה יש פרק שלם הלכות פסח. אז בזה יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שרבי שמעון אומר מה שאתה אומר, לא סליחה, רבי יהודה אומר שזה הטעם, ורבי שמעון אומר שזה לא הטעם, אלא שיש פה שתי מצוות. לא ירבה לו נשים, מצווה אחת, ולא יתור את לבבו, מצווה שנייה. יוצא לפי זה שלא יתור את לבבו איננו הטעם שלא ירבה לו נשים. בסדר? לפי רבי שמעון. מה שאני כן לדעת רבי יהודה, שמכיוון שהטעם, פה התורה גילתה את הטעם, אם יש לו הרבה נשים והן לא מתות את לבבו, זה מותר. כך אומר רבי יהודה. כן? אבל ההלכה לא כרבי יהודה, אלא כרבי שמעון. אז לפחות לפי רבי שמעון, הפסוקים האלה אינם טעמים. אז יש לנו רק פסוק אחד בתורה, רק מצווה אחת בתורה, שמגלה לנו את הטעם האמיתי. וזה, שלמה, בניין אב לכל התורה כולה, שטעמי המצוות בסיפורים. עכשיו השאלה היא, מה? זה שכר. זה שכר, זה לא טעם. כן?
הסיפורים
הסמוכים
או?
לא דווקא. הנה, גיד הנשא.
מה
שזה לכם? מה? כן, זה הגדרה, איזה דם? הדם שהוא דם הנפש. עליו חייבים כרת. דם האיברים, לא חייבים עליו כרת. אני אומר, רק המקרה הזה יוציא אותנו מזה. למשל, מה הטעם האמיתי של מצוות ביקורים? אז תחפש בסיפור קין והבל, תראה שהבל הביא את בכורות צונו וקין הביא את השארית, ולכן מי שראוי לקבל את התורה זה מי שמסוגל להיות כהבל להביא את הבכורות. נכון?
כל המצוות.
עכשיו יש לך שיעורי בית, יש לך תרייג, אינו, תרייג, עכשיו יש לך, טוב, בעצם אתה אמרתי לך על שניים, על הביקורים, על גיד הנשא, נשאר לך רק 611, כן? סעיפים למלא. להסביר איך כל דבר קשור לסיפור. אין לכם דוגמה מעניינת. בפרשת כי תצא, נאמר, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי אם את הבכור, בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכור. כמה פסוקים? הרבה. בשביל מקרה, מה זה נדיר? לא מילה, נכון? סופר נדיר. למה התורה העריכה כל כך בסיפור הזה? זה יש לנו סיפור של אבינו יעקב, שהיו לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, והבכור היה לה שנואה, והוא רצה לבקר את בן האהובה, ותראה מה שקרה. לא? אז זה בא ללמד אותך, זה... אה? לא קיבל פשנן ראובן. ולכן התורה רוצה לתקן. בגלל שיעקב לא ביקר את ראובן כראוי, תראה מה שקרה.
מה?
אם הדין היה שהוא לא יכול להעדיף את בן האהובה כמו בן השנואה, אז מעולם לא היו מתקנים בו אחד, ולא היה נותן כותנת פסים ליוסף, וכל
זה.
זה באמת נכון. אבל חזל אומרים ככה, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, שהרי בגלל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. באותה גמרא נאמר, ראוי היה יעקב אבינו לרד במצרים בשל שלעות של ברזל, אלא שקדמו יוסף. אז זה שני מאמרים סותרים, נכון? אז איך הם מסתדרים עם זה? עכשיו, בואו נחזור. מה? אז אם נשאר לתארץ כבר, אני רק רוצה פה להתייחס לנקודה אחת, כי אני כבר רואה שהגיע הזמן של השיעור בכוזר. יש לשאול מדוע כשהתורה רצתה ללמד אותנו את טעמי המצוות, היא השתמשה לצורך זה במצוות גיד הנשא דווקא ולא במצווה אחרת. מדוע כשהתורה רוצה ללמד אותנו את המפתח של טעמי המצוות, היא משתמשת לצורך זה בגיד הנשא ולא במצווה אחרת? למה דווקא מגיד הנשא? למה התורה לא סיפרה את הטעם של מצווה אחרת למשל? נכון. אבל למה היא מלמדת את זה דרך גיד הנשא ולא דרך מצווה אחרת? אני אשאל לכם שאלה, מצוות גיד הנשא זה מצוות עשה או לא תעשה?
לא תעשה.
לא תעשה, נכון? כמה מצוות לא תעשה יש? 365 כנגד. אתה מקבל את הזוהר. הזוהר אומר שזה כנגד 365 גידים, נכון? אז מצוות לא תעשה מה זה? זה גיד. לכן המצווה שייכת בגיד היא זו שלימדה אותנו את הסוד של הלכות, את הסוד של מצוות לא תעשה. אוקיי? עכשיו יש פה בעיה, טוב מה שאמרתי, זה לפי הזוהר. לפי הגברה, שסה זה כנגד מצוות, כנגד 365 ימות החמה. איפה זה כתוב פה בתורה? תסתכלו רגע אחד, הנה פסוק 32, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פינוי הקבוצה להגרחו, על כן לא יוכלו בנישראל גיל הנשים כנגד אחד מימות השנה, מימות החמה. בסדר? יש לכם דקה וחצי של הפסקה ואפשר לעבור לספר הכוזרים.